כן, נקרא עוד פעם. טבע הנשמה הכללית של כנסת ישראל הוא אלוהיותה. לא בחירתה גרמה לה את יתרונה האלוהי, לא מצד מעשיה הפרטיים, לא בצדקתה ויושר לבבה באה אל מעלתה. תכונת גזעה הגופני והרוחני עשתה לה תחילה ותעוזה באלוהים, אשר לא בבחירה לקחה אותו, ולא תוכל כל כלכלה של בחירה לאבדו. יש לה אמנם לבחירה מבוא גדול בכל סגולה טבעית, בהיותה טובה תוכל לפנקה לעדנה, להוציאה לפועל באופן שלם וחשוב, וכן בהיותה רעה ושפלה תוכל להכשיר את המאור שבסגולה הטבעית, ולאחר את זהורו, ולטמטם את הלב, לבל יחוש את העושר הרוחני הצפון בתוך חיי הנשמה, אבל לא יוכלו טמטום הלב וחשקת המאור להימשך לעולם. הסגולה הטבעית בטוחה היא בקיומה ובהתעוררותה לתחייה. כן, הרב מסביר לנו פה מה זה סגולת ישראל. סגולת ישראל זה טבע הנשמה הכללית של כנסת ישראל. וטבע הנשמה הכללית של כנסת ישראל הוא אלוהיותה. בנשמה הכללית של כנסת ישראל היא אלוהית, כלומר היא נצחית, היא כללית. המגמה הכללית, המחיה, המחוללת, מקיימת ומעצבת את כל היש, מתרכזת בה, בנשמה של כנסת ישראל. זוהי אלוהיותה. זה לא פועל יוצא של בחירה חופשית, לא בחירה חופשית גרמה לה את יתרונה האלוהי, לא מצד מעשיה הפרטיים, לא בצדקתה ויושר לבבה באה אל מעלתה, כי זוהי תכונה שבה היא נבראה. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. יצירה אלוהית, כמו שבחירה חופשית לא יצרה את האבן, ולא יצרה את הצמח, ולא יצרה את החי, גם לא בחירה חופשית גרמה לאדם להיות בעל יכולת לדבר. ככה גם לא בחירה חופשית נתנה את תכונת הנצח האלוהית לכנסת ישראל. לא בחירתה גרמה לה את יתרונה האלוהי, לא מצד מעשי הפרטיים, לא כתוצאה מזה שהחברה בישראל לאורך דורות מתנהגת בצדיקות, לכן היא רכשה לה את מעלתה. זה לא נכון. קודם לכל היסטוריה כבר הייתה תכונת החיים הזאת בטבע הנשמה הכללית של האומה, של כנסת ישראל. לא בצדקתה ויושר לבבה באה אל מעלתה. לא בצדקתך ויושר לבביך אתה בא לרשת את ארצם. זה מן הסתם פרפרזה על הפסוק הזה. אגב, זה יכול לשפוך לנו אור על הפסוק הזה. לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת ארצם, כי ברשעת הגויים האלה הוא מהשבועה שנשבע לאבותיך. אבל מסתבר שהשבועה שנשבע לאבותיך זה אותו חוק הווייתי כללי של תכונת החיים המוטבעת בטבע היש, המתגלית בסדר הזה שמופיע באופי החיים של עם ישראל. ומצד זה גם הקשר אל הארץ. נסגור סוגריים, נחזור למה שכתוב. לא בצדקתה ויושר לבבה באה אל מעלתה. תכונת גזעה הגופני והרוחני עשתה לה את תחילה ואת עוזה באלוהים. למדנו שיש לנו תכונת גזע גופני. תכונת גזע גופני זה כמו שאומרים כיום, גנים. אז יש מערכת גנים יהודית. אבל האדם זה לא רק גנים. והחברה ודאי שהיא לא רק גנים. אלא יש גם גנים רוחניים. גנים שאתה לא תגלה אותם במיקרוסקופ. אלא תכונת גזעה הרוחני עשתה לה את חילה ואת עוזה באלוהים. את התכונה הזאת, הכללית, הנצחית, האלוהית. אשר לא בבחירה לקחה אותו ולא תוכל כל כלכלה של בחירה לעבדו. כמו שבן אדם, לא, הוא לא נהיה בן אדם בגלל שהוא בבחירה חופשית הוא בן אדם, ולא אם הוא יתנהג כמו קוף, זה לא יהפוך אותו לקוף. זה יעשה אותו לאדם אם יתנהג כמו קוף. ככה סבולת ישראל, לא בני אדם יצרו את זה, ולא התנהגות של היהודים כגויים תהפוך את האומה הזאת לבעלת תכונה אחרת. זו רק תהיה טרגדיה של עם הנצח, עם האלוקים, והוא מתנהג ככל העמים. אבל את התכונה העצמית אי אפשר לקלקל. לא בבחירה לקחה אותו, לא תוכל כל כלכלה של בחירה לעבדו. יש לה אמנם לבחירה מבוא גדול בכל סגולה טבעית. ביותה טובה תוכל לפנקה, לעדנה, להוציאה לפועל באופן שלם וחשוב. וכן ביותה רעה ושפלה תוכל להחשיך את המאור שבסגולה הטבעית ולאחר את זוהרו, לטמטם את הלב, לבעלי חוש את האושר הרוחני הצפון בתוך חיי הנשמה. כמו שהרב כותב שם, בגירת הקנאה המפורסמת, ברית קרוטה, שאין הסגולה מהירה, אלא כפי הערת הבחירה. הוא חוזר. אז זה פה לא במלוא העומק של כוונת דבריו שם, אבל מכל מקום זה על ציר העניין. יש קשר נמרץ בין סגולה לבחירה, כמו קשר נמרץ בין נגינה ובין מוזיקאיות. זה שאדם הוא התבלבלתי, לא מוזיקאיות, אלא מוזיקליות. זה שאדם הוא מוזיקלי, זה לא בהכרח שהוא יהיה אומן גדול. אם כי סביר שאם הוא מוזיקלי והתאמץ מאוד, כי אז יהיה אומן אולי גדול. על כל פנים, ההנחה שכיוון שהוא נולד מוזיקלי, אז זה כבר סימן שהוא מוזיקאי, זה לא נכון. כי צריך פה בחירה חופשית. הנתון של המוזיקליות שלו, מצב נתון, זה מצב שקשה לתאר שהבחירה תקלקל אותו. לא, על כל פנים, לא, לא, לא בקלות. אבל אין ספק שאם האדם יתאמץ בבחירתו החופשית, יחנך את עצמו, יאמן את עצמו, יכניס את עצמו למשטר חמור ככל האפשר בענייני מוזיקה, בזאת יממש את הפוטנציאל שלו ויהיה האדם המוזיקלי למוזיקאי. ולא, לא. כך גם הסגולה. הבחירה החופשית יכולה להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, באופן שלם וחשוב. היא תוכל לפנק, לעדן, אם הבחירה תהיה טובה. אם תהיה בחירה בטוב, תהיה מכוונת. אל טוב הסגולה, אל טוב התכונה הטבעית המוטבעת בנשמה, כי אז תצא התכונה הטבעית המוטבעת בנשמה ותתגלה בצורה שלמה. זה כמובן צועד פה הרב, כמו שהזכרנו פעם קודמת, בעקבות רבו הגדול, הכוזרי. כי צריך שלושה דברים כזכור, צריך את ההר, צריך את הגפן, וצריך את עבודת הגפן. לא מספיק שיש הר טוב, לא מספיק שיש גפן ממצרים תסיע, אלא צריך שהיא תינטע בהר, וגם זה לא מספיק. כי יתקע את הגפן בהר, ותשאיר אותה, לא תעשה פרי ישבלה. אלא אם כן, תבוא העבודה, בבחירה חופשית, תורה ומצוות, זה יוציא את הסגולה של הגפן, וסגולת ההר מן הכוח אל הפועל. יש לה אומנם לבחירה מבוא גדול בכל סגולה טבעית, תמיד. כל סגולה טבעית, כל כישרון טבעי, כל תכונה טבעית, תמיד יש יחס בינה ובין בחירה. בהיות הבחירה טובה תוכל לפנק את הסגולה הטבעית, להוציאה לפועל באופן שלם וחשוב, וכן בהיותה רעה ושפלה, תוכל להחשיך את המאור שבסגולה הטבעית ולאחר את זהרו. וישנה התנהגות שהיא מכוונת כנגד האופי הטבעי, זה יכול להפריע מאוד, יכול להפריע מאוד, אולי אפילו לגרום, אני יודע, איך אומרים, הרגל נעשה טבע, ואפשר לרכוש טבע שני, לימודי הרע. אם תרבי, אם תחפשי בנטר ותרבי לך בורית, נחתם אבונך לפני נאום השם. אי אפשר, אי אפשר כבר לתקן אתכם. באמת אי אפשר. מן הסתם, את אתם בעצמי, עמוק עמוק, אי אפשר להשחית אטום. אבל מכל מקום, אפשר לאבד בצורה כזאת, שכמו שאמרנו, זה טרגדיה, ויכולה להיות טרגדיה של אלפי שנים, כמו שראינו. ביותה רעה ושפלה, תוכל להכשיר את המאור שבסגולה הטבעית ולאחר את זהרו, לטמטם את הלב, לבל יחוש את העושר הרוחני הצפון בתוך חיי הנשמה. אפשר להציח את הדעת של הטיפוס המוזיקלי ולהציק אותו רק בין הגרות כל ימיו, ואז הוא לא ידע משום מוזיקה. עד שהוא אפילו לא יתעניין במוזיקה. אבל לא יוכל טמטום הלב והחשכת המאור להימשך לעולם. הסגולה הטבעית בטוחה היא בקיומה ובהתעוררותה לתחייה. בנמשל זה ודאי נכון, במשל שאני משתמש בו אולי לא נכון, אבל בנמשל שעניין שברור לכל מה כוונת הדברים, אז את נצח ישראל לא יש כוח בעולם שיוכל לבטא. סגולת האומה, הנה הגדרת המושג סגולת האומה, הטוב האלוהי הטבוע בקרבה, סדר העולם, החיים הישרים והטובים, המתאימים אל הצדק והיושר, השקט והשלווה, החן והאומץ, הממולאים בהסתכלות אלוקית מקפת, כפי מה שהיא נמצאת בנשמת האומה. עד כאן הגדרת המושג, סגולת האומה. סגולת האומה הזאת, אין חיי החול יכולים להוציאה מן הכוח אל הפועל. חיים אלה במהומתם המעשית התחופה מסתירים מהם את ההוד הרוחני של הנשמה האלוהית ומעכבים את הזרחת אורה בהיר בישר לתוך המציאות החילונית השולטת. דחיפת הגידול וההשתלמות של החיים צריכה שתצא אל הפועל על ידי נתינת רווח של הפסקה והתנערות ממהומת החיים הרגילה. הרב מתחיל להסביר לנו, אנחנו מתחילים לחוש את הקשר בין כל מה שהוא מדבר ובין הנושא שמיטה. למה אנחנו נצריך שמיטה? אז ברור, כבר מהקריאה הראשונית, אנחנו צריכים שמיטה כדי לחשוף את הסגולה. כי מהומת החיים יומיומית היא גורמת לכך שהסגולה העצמית לא כל כך יכולה להתבטא. נראה את זה בצורה יותר מדויקת. סגולת האומה, הטוב, מה זה סגולת האומה? מהי תכונתה העצמית של נשמת האומה? זה הטוב האלוהי הטבוע בקרבה. מה שהוא אמר למעלה, טבע הנשמה כללית של כנסת ישראל הוא אלוהיותה. אז יש משהו טוב עצמי בנשמת האומה. הטוב האלוהי הטבוע בקרבה. מהו הטוב האלוהי הטבוע בקרבה בנשמת האומה? סדר העולם, החיים הישרים והטובים המתאימים אל הצדק והיושר. אני מבין שהמילה סדר העולם זה סדר עולמה. איך שההיסטוריה של עם ישראל הולכת וחושפת את משטרה הפנימי, את נורמת החיים שלה. סדר העולם, נורמת החיים של האומה הזאת במסכת דורותיה, בסגנון התרבותי העצמי שלה. סדר עולמה, כך אני מבין. והנה, עוד יותר פירוט. החיים הישרים והטובים, המתאימים אל הצדק והיושר. ישראל, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. ישראל, ענבים. ישראל, מאמינים. ישראל, נביאים, קדושים. הנה, אלה תכונות, נפש, רוח, נשמה, ועוד. שהם מתאימים אל הצדק והיושר. בטח הרבדים הראשונים, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, ענבים, מאמינים. החיים הישרים והטובים זה סדר העולם, זה מה שעומד ביסוד סדר העולם של כנסת ישראל, של האומה. החיים הישרים והטובים המתאימים לצדק והיושר, נטיית החיים מצד נפשם, נטיית החיים הקולקטיביים והתכונה הנפשית הקולקטיבית, היא כזאת שהיא ישרה, טובה, מתאימים אל הצדק וליושר. האבות נקראו ישרים, אבות נקראו ישרים. תבות נפשי מות ישרים, תהיה אחריתי כמוהו. כל עם ישראל נקרא ישרים, ישורון, ישראל, שראל. והיושר של האבות זה התכונת הבנים. רק באבותיך חשק השם, ואהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם, בכם, מכל העמים. אז הבחירה בכם זה מצד החשק באבותיך, כוחות החיים, האוביים שלך, גרעיני החיים שלך, שמשם התחיל ראשית מטעך, ואתה כולך אינך אלא נצר המטעים האלה, ואתה מגדל את התכונה הישרה הזאת. והישר כן, כמו שאנחנו מכירים את הקדמת הנציב, שם לספר הישר, על התכונה הטובה, האופי הטוב, לא בגלל חשבונות רבים, ולא בגלל פזילות לעולם הבא, לשכר טוב, לא, אלא כי הלב הוא טוב. אז על כן, האבות, אברהם אבינו, הנה שלושה ערבים ניצבים עליו, בואו, ישענו תחת העת, רחצו רגליכם קודם כל, כי הוא לא טיפש, והוא חושד אותם שהערבים האלה הם עובדים עבודה זרה, לא סתם עבודה זרה, הם, עבודה זרה יותר מגעילה, לאבק שברגליהם. אז הלוחם הגדול, שהוא מוכן גם להזרק לכבשן, וגם ללכת נגד כל העולם כולו, יגידו מה שיגידו, יתאבו אותו ככל שיתאבו, יקראו לו עברי, נגד כולם, כולם מעבר אחד ומעבר שני, ישלם על זה מחיר חיה. טוב, אבל עכשיו, זה, כשהוא לוחם, הוא לוחם נגד התרבות כולה, עכשיו יש פה שלושה ערבים, הלכו בדרך, בואו, תרגישו טוב, טוב, לא אצלי בבית עבודה זרה, רחצו קודם כל רגליכם, אבל בואו, קחו פת לחם, סעדו לבכם, אחר תעבור, על כן עברתם, וימהר אברהם, דבר מעט, עושה הרבה. לא בגלל שהוא חושב פה, בטח אני רוכש איזה מקום טוב ביציע בעולם הבא, אז כדאי לעשות את זה עוד יותר בזה. לא, פשוט אדם טוב. הם מספרים לו שיש רשעים עוד יותר גדולים, סדום ועמורה. אז מיד המחשבה היא, אבל אי אפשר שהם ישחטו. אז מה עם רשעים? להשחית עולם, להשחית עיר, ערים, אזור שלהם. בלתי אפשרי. והוא נלחם, נלחם נגד הקדוש ברוך הוא. זה היושר, זה הסגולה הישראלית. טוב הלב של פשטות. או אתם סנאתם אותי ותגרשוני מאיתכם. אתה באנו, עכשיו אתם באים, עכשיו אתם נזכרים. יכול לראות להם את הדלת. טוב. אומרים כמה מילים, טוב, נכתה בית, נגמר מה שהיה, בואו קדימה, נסתכל קדימה. הנה, אופי טוב, זה התכונה של יצחק. ויעקב אותו דבר, פרשת השבוע, כמו שנציב מזכיר שם. ויחר ליעקב, וירא בלבן, 21 שנים הוא מנהל את החיים מול כל התחכים האינסופיים של המנובל הזה שביקש לעקור את הכל ומרמה אותו ואת אהובתו, מחליף לו באחרת וסיבך אותו בחייו, את כל כלל מישראל, והנה עכשיו אחרי שהוא צריך לנוס על חייו כי אחרת הוא גם ייקח את בנותיו מאיתו, ועכשיו הוא רודף אחריו להרוג אותו ואומר לו, שמע, אני הייתי הורג אותך אבל אני לא הורג אותך. נו, לכאורה בן אדם רגיל היה אומר, אני רוצה לדבר איתך, זה המינימום. מפנה לו את הגב והולך. לא. טוב. אגיד לך את האמת, מה אתה? בוא, נעשה שלום, נסגור את העניין. יאכלו שם על הגל, זהו. לב טוב, שיות ישרה. תמות נפשי, מות ישרי, תהי אחריתי כמו. זה ישראל רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. זה ישראל ישרים. אז החיים הישרים והטובים, המתאימים אל הצדק ואת היושר, אהבת הצדק ותשנא רשע, על כן משכך אלוקים שם ששון מחבריך. הידיעה האלוהית אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זוהי סגולת ישראל. זה הולך ביחד עם השקט והשלווה. שקט והשלווה של שלוות הצדיקים. שלווה פנימית, לא בהכרח שלווה חיצונית. כי ביקש יעקב לשב בשלווה, לא דיים להם עולמם הפנימי ההולך ובא. לא. בעולם הזה אין להם מנוחה. אין להם בהתעלותם השלווה, אין להם מנוחה גם בעולם הבא. אבל השקט והשלווה זה ההפך של הרשעים, כי ים נגרש והשקט לא יוכל, ויגרשו מאב רפש בתי. החיים הישראלים בטבעם, בתכונתם הכללית, הם שקטים, יודעים את צדקתם, את תומם, את יושרם. ומתוך כך, מנוחת הנפש באמת הפנימית. השקט והשלווה אכן והאומץ, הממולאים בהסתכלות אלוקית מקפת, כפי מה שהיא נמצאת בנשמת האומה. כל זה פועל יוצא. החן והאומץ, יופי, העדין, הפנימי, הקורן, והאומץ, גבורת החיים, להחזיק את המעמד בכל מצבי החיים, לשמור על הזהות, מה שהתגלה אחר כך לאורך דורי דורות, וגינומי גינומים, בכל מה שעובר, ספינת ישראל חותרת אל נקודתה, אל אופייה, אל עניינה. הגבורה הזאת להחזיק את הזהות העברית לאורך אלפי שנות הקיום הבלתי אפשרי הישראלי, כדי לשוב ולשחזר את החיים העצמיים בדור אחרון, זה גבורת רעם, זה האומץ. כל זה פועל יוצא של המילוי בהסתכלות האלוהית המקפת. נשמת האומה מסתכלת הסתכלות אלוהית מקפת. אנו ליה ועינינו ליה. ליה עינינו. הציפייה, נשיאת העין, ההסתכלות, המבט של הנשמה הישראלית. לא מדובר פה על המבט של האנשים הישראלים, כל שכן שלא מדובר על המבט של העין הפיזית של האדם מישראל, אלא מדובר על ההסתכלות האלוקית המקפת, כפי מה שהיא נמצאת בנשמת האומה. נשמת האומה, יש פה האנשה כזאת, והיא מסתכלת, וכבר דיברנו על זה בהזדמנויות. ההסתכלות זה עצם ההיות, זה עצם התכונה, זה עצם החיות הישראלית השואפת, הנושאת את עינה. זה מבטה, זו אוריינטציית החיים שעולה מזרם החיים האופיי הזה. שבאמת ההסתכלות הזאת זה לא ההסתכלות של בחירה חופשית. הנה, אני עכשיו בוחר להסתכל. לא. זה גם בכלל לא בדיוק מה שמתחיל ממה שאפילו הנשמה של הפרט. לא נדבר על הנשמה של הפרט. בוא נדבר על עצם העניין. נשמת הכלל בעצם הווייתה מסתכלת. היא מסתכלת הסתכלות אלוקית. היא שואפת להכיל את הכל ולגלם את משהו מעבר לכל בכל, ומשהו מעבר לכל בערכים, משהו מעבר לכל בזמן, משהו מעבר לכל במקום. וכל זה, מה שמעבר לכל, בערכים, זמן ומקום, צריך להתגלם בכל ערך, בכל זמן ובכל מקום. זהו עומר החיים שעולה מההסתכלות המקפת, האלוהית, של נשמת ישראל. ועל פי עומר החיים הזה, שיתגלה אחר כך לבעל עין הפקיחה, במה שעולה מכל ההיסטוריה הישראלית והאנושית כאחדות אחת, בהבחנה בייחוד של זה לעומת זה, של הייחוד של החיים הלאומיים הישראלים בכללות כל דורותיהם, באופיים המיוחד, ברושם שהם מותירים בהיסטוריה, לעומת כל עם ולשון, אז יגלו את תכונת החיים ואת הסתכלותם המיוחדת שגורמת את האופי הזה. אבל האופי הזה הוא לא מתבטא רק בכישרון, בקיום, בהשפעה של עם ישראל, שבעל עין הפקיחה אז יראה את זה בקלות. אלא זה מתבטא בתכונות האלה של סגולת ישראל, של רחמנים וישנים, גומלי חסדים, של הסדר העולם הנורמטיבי, של נורמת החיים התרבותית של עם ישראל, של אופי החיים של סתם אדם ומשפחה בישראל, שהם כאלה. זה מה שמתגלה בסך הכל באופי כללות חייה של האומה. כן.
סתם גוי פרטי שיש לו נטייה גדולה לצדק, יושר וכולי, זה לא נובע מהטוב האלוקי הכללי?
כן, זה כן נובע מהטוב האלוקי הכללי, שנמצא בנשמת כנסת ישראל. רגע, לאט לאט. האם התשובה הייתה ברורה? כי באמת עניתי בצורה קצת פרובוקטיבית. נכון, כשמופיע טוב בכל מקום בעולם, באמת, התנוצצות של הטוב האלוקי, אמת. אם אתה שואל, נו, אז אם כך, מה מיוחד בעם ישראל? לעומת כל יהודי שמוצאים, מתגלה בו איזה יושר ואיזה טוב, זאת אומרת, הנה, תכונת האומה מתגלה פה. כנסת ישראל, לא רק בחירה חופשית, זה טבע עצמי. למה שלא נגיד ככה בכל גוי? זה מה שאתה שואל מן הסתם. אז אם כבר אתה אומר, מצד הפרטי של הגוי אתה כבר עושה תשובה, אז אין שאלה. ממה שאתה אומר, כי זה בעצמו הטיעון. אם זה צד הפרטי, כלומר, לא מצד תכונת החיים העצמית, הלאומית, אלא מצד תכונתו הפרטית. אם זה מתכונתו הפרטית, במה עם תכונתו הלאומית? כי מי שהוא חי עם שני רגליים במציאות, אז הוא יודע שאין פרט במציאות, שאין בו רובד אישיותי, שהוא נגזר מהלא מודע הקולקטיבי של הציבור שמתוכו הוא חי, של התרבות שממנה במסגרתה הוא נולד. אין דבר כזה. אדם לא יכול להשתחרר מזה. אז מה נגיד על הרובד הזה? אז אתה אומר בצדק, על זה לא דיברנו. על זה לא דיברנו, אז אין לנו ספק שאנחנו יכולים להגיד עליו שהוא בתכונתו, בצדדים מהותיים באישיותו, כי האימפקט, הרושם של ה... ציבוריות של התרבות, של הקולקטיב, שממנו הוא נגזר, הוא ראש המהותי בנפש האדם, והרובד הזה הוא איננו ישר, ואיננו טוב, ואיננו כל כך אידיאלי, כמו אותם צדדים שאתה מגלה באישיותו הפרטית. יוצא, שמה זה שאתה רואה אותו כזה צדיק, חסיד, איש אלוקים וקדוש, וכזה נעים הליכות וכדומה ועוד, יוצא שזה לא מהותי טוטלי לא. זה חלק נכבד ממנו. אמרת. וגם מה שאני אמרת, אומר זה גם נכון. אתה צודק וגם אני צודק. אז זה חלק נכבד ממנו, אנחנו לא מזלזלים. אנחנו נגיד, צלם לוקים שבו. יפה. הוא רכש אותו בבחירתו החופשית, נגיד. רכש את זה באופן מקרי. אז אני אגיד שזה טבעי לו לא להיות כזה. וקצת טבעי לו להיות כזה. חצי כאן וחצי כאן, לא ממש. כי עובדה שהצד המהותי, שנגזר מאישיותו הכללית, מהצד הלאומי שבו, לא מהותי לו, ממש לא מהותי לו להיות כזה, כי הסטטיסטיקה מורה שבכלל אצלו זה לא כך. אז אין זאת, אלא שגם בתהום אישיותו זה לא כך. על כל פנים, ברבדים נכבדים מאישיותו זה לא כך. רק רבדים אחרים מחפים על זה. אז פה עכשיו נותר לנו, אחר הסכמה הזאת, באותו רגע, רובד המחפה. האם כולו בחירי חופשי וכולו מסכה? האם יש פה חיה רעה שמשחקת אותה צדיק, חסיד, איש אלוקים? נגיד, לא בהכרח. יכול להיות שיש לו ניצוץ, איזה גרעין, איזה משהו. והחינוך, שליטה עצמית או כל מיני סיבות, הובילו לזה. אבל איך נגיד, אם אתה עכשיו תיקח סתם גוי, שאתה לא יודע עליו כלום, ואתה תצטרך להמר עליו, מה הוא יהיה? הוא יהיה טוב או לא יהיה טוב? אני מציע לך לא למהר להמר עליו שהוא טוב, כי אך עצמי לא, שהוא לא יהיה טוב. כל פנים, זה לא יהיה מקרה אם הוא לא יהיה טוב. כי הסטטיסטיקה מורה שסך הכל הם לא טוב. אבל אם זה יהיה יהודי, אני מציע לך להמר עליו שהוא טוב. סתם יהודי בחזקת כשרות. באומות העולם יש חסידי אומות העולם. בישראל יש פושעי ישראל. זה בא להגיד לך בתורת האימורים. אתה צריך להמר על מישהו שאתה לא יודע מה כדאי לך. אז על יהודי כדאי לך להמר שהוא... לא פושע ישראל.
יש גם מוסר שלא
נגיד,
לפעם ביטוי של חוק העדר, זאת אומרת, נשמור אחד על השני.
כן.
להסתרד.
כן.
אז זה נכון יהיה להגיד לגבי גויים שמוסרים, אלא אם כן חסידים
אותם. לא צריך, תראה, התיאוריה הזאת של המוסר היא מטומטמת. אנחנו לא צריכים להעלות את זה פה. סליחה?
אם זה לא עובד נאותי, זה הכל פרטים.
לא משנה. אני אומר שהרובד הטוב שבאומות העולם הוא מקרי. כזה טיפה למהותי. סביר שבעיקר מקרי. זאת אומרת, לא עצמי טוטלי, בוא נגיד. לא עצמי, קצת עצמי. לא יודע בדיוק מה זה המידה של הקצת הזה. עד חצי המלכות, אבל הערכתי לא יותר מחצי המלכות. אז את זה אני אומר, כן. אבל אני לא חושב שמוסר, גם לא באומות העולם, אני לא חושב שהמוסר כל כולו זה תורת ההסתרדות. קיצור, זה... נעזוב אותם, זה ריח חריף של דרוויניזם ופרוידיאניות עולה מהביטוי הזה. והם טיפשים פשוט. אז בוא נעזוב אותם. זה לא נכון. יש תיאוריות הרבה יותר אינטליגנטיות מאשר... אבל עכשיו אנחנו בכלל לא עוסקים בתיאוריות, בואו נעסוק בתורה. אנחנו עכשיו מדברים על מה שאנחנו אומרים. אנחנו לא כופרים בכך שיש אנשים מוסריים בקרב אומות העולם, ויכולים להיות חסידי אומות העולם. אנשי אלוקים ואנשי קודש יכולים להיות באומות העולם. יש. רק כשנמצא את זה, אז אנחנו נגיד, אל תיטה. איש האלוקים, שבאומות העולם יש בו רובד שהוא לא יודע את אלוקים. הרובד הזה אתה לא רואה אותו, אבל הוא נמצא בתוכו, בוודאות. בדיוק כמו שאתה רואה את פושע ישראל הזה, המחליא והמבחיל שכל נפש יפה פשוט סולדת מלהיות בחברתו, דע לך שבו יש משהו אלוקי, בוודאות. עוד הרבה יותר גדולה מאשר באיש האלוקים הזה שבאומות העולם. כי עליו, עוד לפני שהכרתי אותו, כבר ידעתי, בוודאות, זה הטבע שלו. ועליו, לפני שהכרתי, לא הייתי אומר את זה. עכשיו שאני מכיר, לא יכול להכחיש את מה שאני רואה בעיניי. זה נראה לי שהוא איש מקסים. ואני מאוד אשמח להיות חבר שלו. אבל ממה שאמרתי לך בתגובה הראשונה, אמרתי לך יותר מזה. אמרתי לך, באמת, תדע לך, משהו כל כך חביב, הגוי הזה, והוא צדיק, והוא ישר, והוא איש אלוקים, תדע לך. זה נכון ממה שאתה אומר. זה נגזר מהצד האלוקי שבנשמתו. בצד האלוקי שבנשמתו, זה ניצוץ צלם אלוקים שבו. כי גם בגוי יש ניצוץ של צלם אלוקים. אבל תדע לך שבאמת ניצוץ צלם האלוקים שבו, זה כנסת ישראל שבו. ואם היינו משחקים עם משחק מחשבתי כזה, בוא נגיד, בוא נסתכל על העולם, נגיד והיה בורא הקדוש ברוך הוא את העולם, הקדוש ברוך הוא כל יכול, נכון? הוא יכול, כל מה שהוא רוצה, יכול לעשות. נגיד, אם היה לא רוצה לראות את העולם כמו שהוא ברא, והיה בורא את העולם בלי המושג כנסת ישראל, בוא נדמה. אז אם אתה תדמה עולם בלי כנסת ישראל, אין אדם על פני האדמה שהוא צדיק וטוב וחסיד וקדוש ואיש אלוקים ושכלי. אין, כי אתה לא יכול להגיד, אתה אומר, בוא נגיד, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בלי צורה עגולה, אז איך היו נראים הכדורים? אז אין כדורים. זהו. תדע לך שהטוב באשר הוא, בהגדרה, זה כנסת ישראל. רק הטוב, הכללי, המחיה את הכל, שהוא הטוב האלוקי, הוא מחולל את הטוב בכל דרגה ושדרה. בגויים הוא נתגלה בצד הזה שבהם. אבל רק בעם ישראל הוא מופיע במלוא שיר מקומתו. ועל כן הוא נקרא כנסת ישראל. אבל באמת כנסת ישראל היא נשמת העולם. כן. עוד פעם, עוד פעם. מה אתה שואל? סדר העולם. כן, אז איך אתה מציע, איזה פירוש אתה מציע לסדר העולם? סדר העולם כולו, בקוסמולוגיה. אתה אומר, סדר העולם זה התורה. ואתה אומר, סדר העולם כפי מה שהיא נמצאת בנשמת העולם, בנשמת האומה. זאת אומרת, בנשמת האומה יש את סדר העולם. זה יפה. חוזרני מהפירוש שהצעתי, מפיעת פירושו היפה של... הרי, אני באמת חושב שזה פירוש יותר טוב. סדר העולם, זה יהיה התורה. הביט בתורה וברא עולם. מה זה סדר העולם? זה הקטגוריאליות הנשמתית של כנסת ישראל. מה שנמצא בנשמת האומה, ההסתכלות האלוהית המקפת, כפי שהיא נמצאת בנשמת האומה, אז שם יש סדר עולם. איך שהעולם צריך להסתדר. באמת, הטוטליות של כל היש, יש לו סדר. יכול להיות שאנחנו לא כל כך רואים אותו, כי הוא לא גמר להתגלם. ומה אותה השקפה, אותה ציפייה, אותה נהייה שנמצאת בנשמת האומה, הסדר הנשמתי של כל היש שנמצא בהסתכלותה של האומה, עדיין לא התגלם. אבל כל מה שהולך ומופיע בעולם בסדר, זה באמת מכוחה. זהו הטוב סגולת האומה, זה הטוב האלוהי הטבוע בקרבה, סדר העולם, והחיים הישרים הטובים המתאימים אל הצדק והיושר, השקט והשלווה, החן והאומץ המולאים בהסתכלות אלוקית מקפת, כפי מה שהיא נמצאת בנשמת האומה. יכול להיות שהתכוון לזה הרב. זה קצת לא זורם קצת בעברית, אבל דיבלי, אבל בכתיבה של הרב זה עלול לקרוא. הקרטוע הזה, כן?
האם ההסתכלות הלפית המקפת זה גם סיפור תהילת השם בישראל?
כן. נכון. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר, נכון? והסיפור זה עצם, זה עולה בעצם ההוויה, כמו שהסתכלו אותי בעצם. רק אולי ההסתכלות זה יותר הציפייה של החיים, והסיפור זה יותר, יותר הרושם של, שעולה מכלל הסתכלות החיים הזאת, מכלל ציפיית החיים הזאת, נהיית החיים הזאת. הציפייה יוצרת זרימה של החיים, והזרימה יוצרת סחף, והסחף זה הסיפור. הוא סוחף את כל היש להתרשם מאופי החיים הזה, שהוא פועל יוצא של הציפייה שלו.
מה
היחס
בין ההסתכלות האלוקית המקפת לטוב האלוהי הטבוע בקרבה? זאת אומרת, האם זה היינו הך?
אני חושב שכן.
שההסתכלות היא זו שגם מחוללת את הטוב.
לא יודע. דומני שקשה לדעת. דומני שלא רק אני לא יודע, אלא דומני שהרב כותב באיזשהו מקום שגם הוא לא יודע. זאת אומרת, שלא רק, והוא כותב לא רק שהוא לא יודע, אלא שקשה לדעת. זאת אומרת, אני מבין שאף אחד לא יכול לדעת, כי באמת, זה לא ברור. כי זה אותו דבר. אבל דומני, צריך לבדוק את זה. אבל בטוח שאני לא יודע. כן.
הרב אמר מקודם שגם בטוב שמופיע בגוי ומופיע מהטוב של נשמת כנסת ישראל.
נכון.
הרי נשמת זה נשמה, אז כבר מה ההבדל בין פרט יהודי לפרט גוי, אם בשניהם מופיע אותה נשמה?
ההבדל הוא במבנה הנשמתי. כי איך קוראים לך?
אביעד.
כמעט שדיברנו עם אביעד, אז יכולת לשמוע שנשמת הגוי היא סכיזואידית, זאת אומרת, היא סובלת מפיצול. יש בה צד פרטי, יש בה צד כללי. צד הכללי זה לא נכס כל כך, על פי רוב. כל פנים זה צד שהסיכויים של השפלות שם זה יותר גדול. בצד הפרטי יש ויכול להתגלות אותו צלם אלוקים שבאדם. אז אתה רואה שזה שתי בחינות בתוך מהותו של הגוי. במהותו של הגוי הוא מפוצל לשניים. יש לו מהות פנימית ומהות חיצונית. את המהות הפנימית הוא באמת מקבל מצד כנסת ישראל, כמו שאמרתי בסוף. הוא מקבל מצד נשמת כל חי. מצד חי העולמים, מצד ריבונו של עולם. זה מה שמשפיע עליו, אבל מהצד החיצוני, אבל זה של מהותו, זה דבר מהותי אצלו, אז את זה הוא מושפע מהפסיכיקה הקולקטיבית שמתוכה הוא נולד, מתוכה הוא חי. ויש איזו סתירה פנימית, יש איזו קריאות פנימית, על פי רוב, אצל רוב הגויים. איזה מידה סותר, איזה מידה משפיע, ומה משפיע? אם האלוקיות משפיעה על הכלליות, או הכלליות משפיעה על האלוקיות, זה תורה מורכבת מאוד. לא כן בישראל. אין בישראל פיצול נשמתי. אין בהם צד חיצוני של המהות, צד פנימי של המהות. יש להם נשמה. והנשמה היא כל כולה גבורה מאלוקים, כלומר מהאומה. כי האומה היא כל כולה אלוקית. והיחס לאלוקים, הדרך הבלעדית להתייחס לו, לאלוקים, זה דרך האומה. זהו. שמתייחסים לאומה וחיים את חיי האומה, הם חיים את חיי נצח ישראל. נצח ישראל זה הקדוש ברוך הוא. וממילא, הטוטליות של כל הטוב שבהם, מכל בחינות כולם, וכל הנטיות כולם, הכל נמצא באלוקי. אז פשוט זה אמרתי בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין יהודי לגוי. כי באמת זה המבדיל בין ישראל לעמי. כי אצל יהודי, בנשמתו הוא לאומי. כלומר אלוקי. וזה מילים נרדפות. אבל הגוי, בנשמתו הוא דתי ולאומי. דתי ולאומי. וזה לא דבר אחד. רק דתי-לאומי כזה. לפעמים כמו שיש יהודים כאלה, דתיים-לאומיים. זה חולשת נפש. כן. כפיידה כלפיו. אתה צודק. זה לא שאלה מה שאתה אומר, זה נכון מה שאתה אומר. לא התכוונתי להגיד אחרי. כן.
למה באמת שונה מה נמשל מהמשל?
השאלה הפוכה. מי חייב שמשל ונמשל יתאמו? לפעמים אתם מתאימים, לפעמים לא מתאימים. עוד זה המשל שאני המצאתי אותו. אז מי אמר שהוא צריך להיות משל מושלם? אז מה? אני חושב שאנחנו פתורים מלענות לשאלה הזאת. הוא בעיה שאנחנו מעריכים. דבר שהוא יקר. תראה. מצאו פעם את ילד בורנאו, שמעת עליו? היה ילד שנמצא, ילד זאב. גודל על ידי זאבה והתנהג כמו זאב. היה לו גם כישורים גופניים דומים לשל זאב. הלך על ארבע ונהם וסבל מפיגור שכלי חריף, הוא ניצוד על ידי ציידים, הביא אותו לבית חולים, טיפלו בו. ואני לא זוכר מה היה סוף הסיפור, אולי ממכם מכיר, אם הוא מת או לא זוכר בדיוק מה. העיקר שלא הצליחו, לא הצליחו להחזיר אותו לאנושיות. ויתרה מזאת, היה לו פחד קיומי מבני אדם, והייתה טרגדיה. נגיד, אם מישהו היה הורג אותו, היו מביאים אותו לבית משפט, לא? באשמת מה? באשמת צד זאב או צד אדם? מה אתה אומר? פשוט, מה שאתה אומר, נכון. אבל מה יודעים? סיכומו של דבר... הוא מתאהב את חברת בני אדם, מתפקד כזאב, והוא זאב. ואתה גם לא יכול להוציא אותו מזה. אז מה פתאום שמי שפגע בו הרס משהו אחר מאשר זאב? אתה... אני לא עונה לך תשובה, רק אני מראה לך ש... לא יודע למה, אבל עובדה שככה. עובדה שבצורה טבעית אנחנו מתייחסים אל, אל הסגולה, למרות שהיא... הנה, אנחנו לא מצליחים אפילו, ואין סיכוי שתצא לפועל. נואשנו מזה שתצא, אבל מכל מקום, סגולה, קדושת חיי אדם. למה זה ככה? ככה זה ככה. כמו, למה מים הם רטובים? לא יודע למה. זה ככה זה. סגולת האומה, הטוב האלוהי הטבוע בקרבה. סדר העולם, החיים הישרים והטובים המתאימים אל הצדק והיושר, השקט והשלווה, החן והאומץ המולאים בהסתכלות אלוקית מקפת, כפי מה שהיא נמצאת בנשמת האומה. אין חיי החול יכולים להוציאה מן הכוח אל הפועל. אנחנו למדרגה מתקרבים לנושא של המאמר. חיי החול, הם לא יכולים לגלות את סגולת ישראל. כי סגולת ישראל זה תכונה עצמית בנשמה. כמו המשל שלנו, זה מוזיקליות. וצריך תנאים כדי שהוא יהיה גם למוזיקאי. ואם יש ציסה גדולה מידה של חיים מכל מיני סוגים שלא מתאימים למוזיקה, אז הוא לא יהיה מוזיקאי. וחיי החול של חיי האומה, זה לא תנאים אופטימליים. ויש בהם לפעמים צדדים שממש מפריעים. אין חיי החול יכולים להוציאה מן הכוח אל הפועל. הוא לא מפרט למה, בגלל שהם מתנגדים או בגלל שהם לא מספיקים. העיקר, הם לא יכולים להוציא אותה אל הפועל. חיים אלה במהותם המעשית, התחופה, מסתירים הם את התהוד הרוחני של הנשמה האלוהית, ומעכבים את הזרחת אורה בעיר וישר לתוך המציאות החילונית השולטת. הנה, אז פה הוא מסביר. כי האינטנסיביות של החיים החיצוניים לא נותנת לשים לב מבחינה פנימית, מבחינה חברתית, פנימית, לתכונת החיים הפנימית, הכללית, של האומה. מסתירים את ההוד הרוחני של הנשמה האלוהית, ובזאת הם מעכבים. מעכבים כי בסיכומו של דבר, בפסקה הקודמת סיים הרב, אי אפשר יהיה לעכב לנצח. ועתידים ישראל לעשות תשובה. ומה שלא יעשה השכל, יעשה הזמן. אבל מכל מקום, אם יאמור לעשות את זה הזמן, אז כדאי שכבר יעשה את זה השכל. אז המציאות היומיומית של חיי האומה, של חיי אומה נורמליים, היא מעכבת את הזרחת אורה בהיר והישר של הנשמה האלוהית של האומה בישראל לתוך המציאות החילונית השולטת. דחיפת הגידול והשתלמות של החיים, אבל הנשמה הפנימית, עם סגולתה, המוטבעת בה, היא טובעת ללכת ולהתגדל, היא טובעת לצאת מן הכוח אל הפועל. דחיפת הגידול והשתלמות של החיים צריכה שתצא לפועל, איך? הדחף הנשמתי תובע להפסיק את החילוניות. נתינת רווח. אנחנו יכולים לעשות דיוק לגבי שאלתנו ולהגיד, עצם זה שרק צריך לעשות הפסק ולא ביטול של החילוניות, רק נתינת רווח ולא תפיסת מסלול חיים שונה באופן טוטלי, סימן שהחילוניות היא לא הפרעה מהותית לנשמה. היא בעצמה נגד הנשמה, אלא יש בה משהו שהוא לא התנאים האופטימליים. וכנראה אותה עצמה צריכים, כמו שאנחנו גילים, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. כמו שהרב תכף ימשיך באנלוגיה הזאת, בקבלה הזאת, מעבר לעמוד. כי ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, זו מצוות עשה. יום השביעי, גם מצוות עשה. שבת להשם אלוקיך, תפסיק. לא תעשה כל מלאכה. צריך שתצא לפועל לידי נתינת רווח, של הפסקה והתנערות ממומת החיים הרגילה. היחיד מתנער מחיי החול לפרקים קרובות, לפרקים קרובים. בכל שבת, באה השבת, באה המנוחה, מתחלת הנפש להשתחרר מכבליה הקשים, ביום הניח השם לך מעוץ לך ומרוג לך ומן העבודה הקשה אשר עובד בך. ומבקשת היא לאז נתיבות, עליונות, חפצים רוחני, כפי טבע מקורה. טוב להודות להשם ולזמר שמך עליון, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינו. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, יום קדוש, אשר בו תתגלה נטיית האומה, הנטייה של החיים האלוהים כמו שהם, ביחידיה. אותי לאומה שיש בסגולת נשמתה צורך ויכולת להתענג על השם. ונועם אלוקי המתכנס לנקודה רוחנית של נשמה יתרה, שרוי בליבו של כל יחיד מבניה. את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. נראה את זה עוד פעם. היחיד מתנער מחיי החול לפרקים קרובים, פעם בשבוע. בכל שבת, באה שבת, באה מנוחה, מתחלת הנפש להשתחרר מכבליה הקשים. מה עם כבליה הקשים? אותו דבר של מה שהוא הסביר מעבר בשורות הקודמות. כי הששת ימים תעבוד, זה כבלים לנפש. בעצם זה ש... כל התודעה והאנרגיות הנפשיות הן מכווננות אל המעשים הטובים ההם של הוצאת העולם מכלילתו המעשי, על ידי עשיית המלאכה. תעבוד, העבודה, עשיית המלאכה. מה שזה דברים חשובים, אבל הנשמה, הנפש מצד עצמה, בת מלך היא ושואפת ליותר מזה. לא רק התיקון החיצוני של העולם. ומה עם המהות? מה עם המגמה? מה עם הנשמה? ויש בעצם אחריות על תיקון העולם החיצוני, הסחת הדעת מהמציאות הפנימית. וזה שעיבוד. ובא השבת, ומסירים את האחריות מהעולם החיצוני. ובאים ונוטלים את מה שהנשמה שוקקת בעומק פנימיותה. ליטול את האחריות על המהות. על התכליות, על האידיאלים, על העולם הבא, לא רק העולם הזה. מתחילת הנפש להשתחרר מכבליה הקשים, ביום הניח השם לך מעוצריך ומרוגריך. יש דברים מעצבנים, שאני רוצה לעשות משהו ולא נותנים לי, כי מעסיקים אותי, כל מיני דברים. זה יוצר מתח פנימי. האדם רוצה את השבתיות, את העולם הבאיות, אידיאליות. הנשמה רוצה את זה. וכשהיא צריכה לעבוד ולעשות כל מלאכתה, זה מרגיז ומעציב. מעצבן ומרגיז, מן העבודה קשה אשר עובד בך. ומבקשת היא לאז הנפש נתיבות עליונות. חפצים, מה עם הנתיבות העליונות? הם חפצים רוחניים, כפי טבע מקורה של הנפש. כי הנפש במקורה היא נשמתית. ועל כן, בנשמה יש את התביעה המתמדת שבה היא עפה ומתרפקת על דודה, וביום השבת גם הנפש אומרת טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון. הזרימה הנפשית ממקורה הנשמתי שזורם, הניגון הפנימי זורם, זה הזמר לשמך עליון, למגמה הכללית הפנימית של כל היש, זהו שם השם העליון. להגיד בבוקר חסדך, אמונתך בלילות, אלה הן תודעות נשמתיות, שבשבת אתה שם. בשבת אתה חש את החסד האלוקי, שפעת החיות הכללית, המחיה את הכל. ואמונתך את ספיגת כל היש את התוכן של החסד העליון. בבוקר, בלילות, והכל מתנגן, עשור, נבל, היגיון בחינו, השירה הנשמתית. כן?
הרב מסביר גם את הפסקה שהנפש זה הנפש החיונית, זאת אומרת, לא הנפש במובן של הנשמה?
לא, הנפש זה לא הנשמה. הנפש זה לא יודע חיונית, לא חיונית. אבל הנפש, אני חושב שהרב מתכוון פה בנפש בדווקא ולא נשמה, כי הנפש היא האישיות התודעתית. הנשמה זה האישיות עליונה.
והנשמה, האישיות העליונה היא לא כפולה במהלך
אף פעם. היא, אני יודע, היא תמיד אף פעם מתרפקת על דודה. בנשמה תמיד שבת. כל יום שבת. כל הזמן שבת. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. השבת נקראת אות. והנה הרב מסביר לנו מה זאת אומרת שהשבת נקראת אות. מה זאת אומרת ביני ובין בני ישראל? יש משהו אינטימי בינינו. ביני ובין בני ישראל. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. כלומר, השבת זה יום קדוש. יש פה הגדרה מה זה שבת. שבת זה יום קדוש. אשר בו תתגלה נטיית האומה ביחידיה. מהי נטיית האומה? יש פה הגדרה למהי נטיית האומה. נטיית האומה זה הנטייה של החיים האלוהיים כמו שהם. וכמו שראינו מעבר לעמוד שלי, אני לא יודע את הספרים שלכם, אבל אבל כמו שראינו בחלק הראשון של הכתיבה פה, כי הנטייה של החיים האלוהיים כמו שהם, זוהי סגולת ישראל. והחיים, הטוב האלוהי הטבוע בקרבה של האומה, סדר העולם, החיים הנשארים הטובים הטובים, הצדר ומיור של השקר השלווה, החן והאומץ המומים, הסתכלות אלוקית מקפת, כפי מה שהיא נמצאת בנשמת האומה. בשבת זה מתנוצץ בפרטים. מה שנמצא בכל ישראל שיש להם חלק לעולם הבא, תמיד, מצד עמך כולה, בשבת זה יותר מתנוצץ בפרטים, שהצד הכללי מאיר בהם. וזו הגדרת המושג שבת. יום קדוש, אשר בו תתגלה נטיית האומה ביחידיה. על כן, זה יכול לתת לנו אוריינטציה למה שאנחנו עושים בצורה טבעית, עם כל קבלת שבת. השיר שכבש את לבבינו ב-400-500 השנים האחרונות, והשתלט כדבר השם על כל כלל ישראל, הלא הוא לך דודי. על מה הוא מדבר? על שבת, נכון? ככה מקבלים שבת. כל יסודות של השיר הזה, זה הלאום. מקדש, מלך, עיר מלוכה. זה הנושא, ועליו מדברים. כל הבתים עליו מוסדים. כי זו השבת, זו נקודה לשבת. קראת שבת, לכו ונלחה, להיכנס אל הנקודה הזאת. נערים, אפר קומי, כבוד השם עלייך נגלה וכו' וכו', הכל, הכל. כל הבתים מרוכזים על
זה.
סליחה?
זה לא רק כנסת ישראל, זה גם ירושלים.
תראה, ירושלים זו כנסת ישראל, בהגדרה. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. מה, הלכה ירושלים אחריו במדבר? בוודאי. כי ירושלים זוהי כנסת ישראל. זוהי עיר שחוברה לה יחדיו. כי כנסת ישראל היא ירושלים. העיר התחתונה. ירושלים היא כנסת ישראל. זה עניין אחד ממש. ומה ש... מתרחש למעלה, מתרחש למטה. מה שמתרחש למטה, מתרחש למעלה. בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. אין הקדוש ברוך הוא נכנס בכנסת ישראל, עד שייכנס בירושלים שלמטה.
אז יש פה, אנחנו אומרים שעם ישראל זה התגלות של כנסת ישראל.
כן.
בירושלים זה כנסת ישראל, כמו
ירושלים
זה התגלות של כנסת ישראל.
זה התגלות של כנסת ישראל, אתה צודק. כמו... אתה זה התגלות של מי, או אתה זה מי? שני המשפטים נכונים. כי מי באמת זה נשמתך. בכל מקום אנחנו נוהגים להגיד מי. אז ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. יום קדוש אשר בו תתגלה נטיית האומה, הנטייה של החיים האלוקיים כמו שהם, כמו שהם בעצמם, ביחידיה. וההתגלות הזאת, שהיא מתגלית ביחידים, גם בתודעה הנפשית. תראו, זה דבר ניסיוני ומוחש, אתם רואים שיש שבת בעולם. ראיה מסמבטיון הנער, נכון? כל אחד רואה שבשבת הוא שותק, הוא לא זורם. מסתכל אדם טוב, לא צריך לראות את הנשמה. מספיק יחוש בנפשו, אין שם את סמבטיון הנער. זה אות. אותי לאומה שיש בסגולת נשמתה צורך ויכולת להתענג על השם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. אני מבין שהרב אומר את המילה לעולם, זה לא לעולם, לאוילם, לאנשים. אני חושב שהוא מפרש את המילה לעולם, לנצח. אותי לנצח. הוא מסביר, אותי לאומה שיש בסגולת נשמתה צורך ויכולת להתענג על השם. כי בואו ראה, אתה היחיד, יש בך התנוצצות של התענגות על השם בשבת. תשים לב, בשבת יותר קל לשים לב, זה בנפשך כבר. ונועם אלוקי המתכנס לנקודה רוחנית של נשמה יתרה, בנפשך יש נשמה יתרה, גודש נשמתי. מה שככה בימי החול, אין תשומת לב למימד הנשמתי. בשבת זה יותר ניתן לתחושה. מתכנס לנקודה רוחנית של נשמה יתרה, שרוי בליבו של כל יחיד מבניה. וזה סימן שבאומה כולה גם כן נמצאת נשמה יתרה. והחיים החילוניים שלה הם לא זה. זאת אומרת, זה לא מספיק. זה לא מספיק למה שהיא צריכה. וגם האומה צריכה שבת. השבת הניסיונית כל כך, בנפש, היחידים, אותי נצחית. כי מה שיש ביחידים, הלולית בהם כלום חוץ ממה שיש באומה כולה. בטח בצדים הטובים שבהם. ואם יש בהם נשמתיות אלוקית, חפץ, סגולת צורך ויכולת להתענג על השם, זאת אומרת להיות שייכים לצדדים העדינים, האציליים, הרוחניים, האידיאלים המתעלים לאין קץ, זה ההתענגות על השם, סימן שהתכונה הזאת גם נמצאת בנשמת האומה. בנשמת האומה, בנפש האומה נגיד, בצורה יותר טובה. אותי לאומה, שגם היא צריכה את זה. הדש מכנסת ישראל, הדש מהנשמה הכללית, שמוחש בנפשו של הפרט, מעיד על הצורך שנמצא בנפש הכלל, לחוש את נשמתו. דומני שזה מה שהרב אומר. ועל כן, שבת שבת, אבל בסיכומו של דבר צריך את שבת הארץ, שאיננה דבר חיצוני, קניין חיצוני, לאומה. וזה תמלא השמיטה. כנראה זה מה שהרב הולך לומר. כן.
סימן
חיצוני, כלומר, למה יש צורך באיזשהו סימן חיצוני שלנו, אתה אומר שזה סימן
פה משהו מהותי יותר. זאת אומרת, זה שנשמע לאומה, זה מחייב את העובדה שיהיה
בגילות ביחידים. או שזה סימן כזה, בואי בשבט. מה זה יותר מאשר סימן חיצוני? תן לי דוגמה לסימן חיצוני. יש סימן חיצוני, הדלת עם הפתק עליה שם. הפתק זה סימן חיצוני אל הדלת. ומה זה סימן פנימי? או לא סימן?
משהו שמתחייב באופן עצמי, מזה שיש...
כן, אתה צודק. זה כמו מעשה אבות סימן לבנים. זה לא סימן חיצוני. זה סימן... סימן זה... המילה סימן משמעותה בעברית סימפטום. אז תבין את הסימן כסימפטום נשמתי. זה כוונה כמובן. כן.
לפי
ההסבר
של
הרב, כן.
אני חושב שהרב מתכוון לזה שאנחנו צריכים להיות מוכנים הוא בסדר, כלומר רק חסר עוד משהו, ונראה בפסקה קצת שיש גם משהו שלילי, כלומר יש משהו חסר.
יכול להיות. העיקר, אל תשלול אותו לחלוטין. כי האינטנסיביות שלו זה כבר יותר מדי. יכול להיות. אבל ברור שיש בו גם משהו חיובי. כן. טוב, שבת שלום.